泪随着手下树威哦我走发的地没有你
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום רביעי י"ב באדר א' תשפ"ד מסכת בבא קמא דף קי"א. ובסיום השיעור נתייצב מרחק 8 דפים ו8 ימים מסיום מסכת בבא קמא על קי"ט דפיה. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסיעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה י"ב באדר, יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לישראל. והמגילה הזו מסודרת לפי חודשי השנה. בפרק י"ב עוסק אודות חודש אדר. ובי"ב באדר נאמר במגילת תענית כך, בטרין עשר בי, בשני מסר בו, יום טוריאנוס, שתפס את לוליאנוס ואת פפוס אחיו בלודקיה. אמר, אם מעמיו של חנניה, מישאל ועזריה אתם, יבוא אלוקיכם ויציל אתכם מידי, כדרך שיציל לחנניה, מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר. אמרו לו, חנניה, מישאל ועזריה צדיקים כשירים היו, ונבוכדנצר מלך הגון היה, וראוי לעשות נס על ידו, אבל אתה מלך רשע אתה, ואין ראוי לעשות נס על ידך, ואנו חייבים מיתה, ואם אין אתה הורגנו, הרבה הורגים יש למקום, הרבה דובים, הרבה עריות, הרבה נחשים, הרבה עקרבים, שיפגעו בנו. ואם אתה הורגנו, עתיד הקדוש ברוך הוא לטבוע דמינו מידך. אמרו, לא נסע משם, עד שבאת עליו דיופלי של רומי, ופצעו את מוחו בגזרין ובבקעות. כאמור במגילת תענית על היום הזה, י"ב באדר. ניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה, בעזרת השם ובישועתו. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמודנה נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד כלל ישראל לישועת הפרט ולישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכנה אפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. היום הזה בשנת תפריש עין תת עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלמה מאייר בן רבי חנוך אניך מאלסק, האדמור מססוב. בנשמתו עלתה לגנזי מרומים בשנת תפריש עין תת באותה שנה היום הזה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משה יהושע בן רבי אשר זליג בושילנסקי השם יקום דמו בעל השתפחות הנפש. ובשנת תפשין חפדלת עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי בן ציון בן רבי אברהם הלוי לכטמן בעל בני ציון. ובשנת תפשין סמכי עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי נפתלי צבי בן רבי שלמה אלברשטם האדמור מבובוב. זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל כלל ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש יהי רצון מלפניך אדוהינו אלוהי ואלוהי אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב במגיד מישרים לבית יוסף לומר י' פעמים לפני הלימוד סחור דבל עבדך לשיר חלטני 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 סחור דבל עבדך לשיר חלטני. כתב השלה הקדוש מטוף כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כך כותב רבינו תם בספרו בספר יוסף אומץ אות תף פי דלת תפילה נוראה וקדושה האומרה בכל יום אני ערב בדבר שלא יערה לו שום פגע רע בכל אותו יום ויצליח בכל דרכו. ניסה את התפילה הזו עכשיו בבקשה מכם מיכאל וגבריאל ורפאל שתעמדו בתפילה בבקשה ובתחנונים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שיצליח בכל דרכי ובכל מקום שאני הולך. אין מליסטים שלא יזיקוני, אין משדים, אין מללין, אין מאיש ואישה, מכל דבר רע. הן מחרב ודבר, הן מרעב, הן מכל מיני פורנויות ההולכים ובאים לעולם, מן הכל יצילני, אדוינו אלוהי ישראל, שלא ישלטו בי לא בגופי ולא במורדי ולא בזרי. יהי רצון לפניך, אדוינו אלוהי ולאבותי, שתי השעה הזאת את רצון לפניך שתשמע את תפילתי ובקשתי. אדוינו צבאות עמנו משגב לנו, אלוהי יעקב סלע, אדוינו צבאות עמנו משגב לנו, אלוהי יעקב סלע, אדוינו צבאות עמנו משגב לנו, אלוהי יעקב סלע, אדוינו צבאות אשר אדם בוטח בך, אדוינו צבאות אשר אדם בוטח בך, אדוינו צבאות אשר אדם בוטח בך. אדוינו יושיע המלך יעננו ויום קורינו, אדוינו יושיע המלך יעננו ויום קורינו, אדוינו יושיע המלך יעננו ויום קורינו. המלך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק ויתגול הרוב בקרב הארץ. המלך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק ויתגול הרוב בקרב הארץ. המלך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק ויתגול הרוב בקרב הארץ. לישועתך קיוויתי אדוני לפורקנך סברית אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני לפורקנך סברית אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני לפורקנך סברית אדוני. לישועתך קיוויתי אדוני לפורקנך סברית אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני לפורקנך סברית אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני לפורקנך סברית אדוני. גד גדוד יגודנו ויגוד הכף, 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 גד גדוד יגודנו ויגוד הכף. כך הצליח בדרכי כמו שעשה יהושע בעברו הירדן עם ישראל במלחמה עם הכנעני ושב בשלום לארצו. זו הייתה תפילה מרבינו תם, זכותו יגן עלינו, אמן. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואת המשלימה במהרה של חולי ופצועי ימך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל. מהרפם במהרה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום רביעי, פרק פי, למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור, רואה ישראל להזינה, נוהג קצון יוסף, יושב הקרובים הופיע. לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך, הולכה לישועתה לנו. אלוהים השיבנו בער פניך ונבשע, דוינו אלוהים צבאות, עד מתי עשנת בתפילת עמך? החלתם לכם דימה ותשכמו בדמעות שליש, תשימנו מדון לשכנינו ואויבינו לגולמו. אלוהים צבאות השיבנו בער פניך ונבשע, גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאה, הפינית לפניה ותשרה שורשיה ותמלא ארץ. כסו ערים צילה וענפי ארזי אל, תשלח קציריה עד ים ואל נער יום קוטה, למה פרצת גדריה והרו הכל עוברי דרך? יחרסמן החזיר מיער וזיז שדה ירענה, אלוהים צבאות שובנה, בית משמיים הוא רואה ופקוד גפן זאת. וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן אימת צלח, שרופה באש כסוכה מגערת פניך יובידו. תהי ידך על אישי מיניך על בן אדם אימת צלח, ולא נסוג ממך תחיינו ושמך נקרא, דוינו אלוהים צבאות השיבינו הער פניך בניבשע. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה ריהו לאדוני כל הארץ, עבדות לאדוני בשמחה בו, לפניו ברננה דהו כאדוני, הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצון מריתו. בואו שערה בתודה חצולה בתהילה, הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוינוי לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. הנה הגענו בסייעת הדשמי הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום וחזרה אותו שלמדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קוף יוד במסכת בבא קמא. סמוך ונראה לסיום המסכת בעזר השם ובישועתו בשבוע הבא ביום חמישי חף באדר א' תשפ"ד, שתבח שמו הגדול עד בעזרת השם ובישועתו. כאמור בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה באיזה מקרה שייך דינו של רב ששת, שאם היה הכהן של המשמר שמקריב תמה לגבי קורבן ציבור יכול למנות כהן אחר והבשר והעור יהיו לאנשי המשמר והתשובה, במקרה שכל הראויים לעבוד באותו משמר תמיים, אבל ישנם בעלי מומים טהורים שיכולים לאכול את בשר הקורבן. שאלה שנייה, מה חידש רבשי באומרו שיכול כהן גדול עונן לעשות שליח במקומו, והרי כבר שנינו שמקריב עונן בעת תשובה שהייתה אבי אמינה שרק הוא עצמו יכול להקריב, כיוון שחס הקדוש ברוך הוא עליו, אבל לא יוכל למנות שליח. שאלה שלישית, מה נפקמינה עם האשם המופיע בפסוק זה הקרן, תשלום הקרן או אל הכיפורים והתשובה, לדברי רבא שגזל הגר שחזירו בלילה או לחצאים לא יצא, ומשום שקראה לזה התורה האשם. שאלה רביעית, מה נפקמינה עם האשם שכתוב בפסוק זה הקרן או החומש, בעת תשובה לדברי משנתנו שאין החומש מעכב, אם האשם שמופיע בפסוק זה חומש, הרי שהחומש מעכב ולא הקרן. שאלה חמישית, מה נפקא מינה הם הכהנים, הם בתורת יורשי הגר או בתורת מקבלי מתנות מגבוה ותשובה, לרב הנפקא מינה לגזל חמץ ועבר עליו הפסח ומת הגר והביאו את השלום הגזלה לכהנים. אם הם בתורת מקבלי מתנה, אין זה נחשב כנתינה, ולרב זעירה הנפקא מינה, בנפלו לכהן י' בהמות בגזל הגר, הם מחויב להפריש מהם מעשר בהמה, שהרי הניתן במתנה פטור ממעשר בהמה. השאלה האחרונה, דף קוף יוד הייתה, כתוב בברייתא שיש דלת מתנות שנחלות בירושלים והן בבחור והביקורים, אמורה מהתודה, אמורה מאל הנזיר ועורות, הרי שבסך הכל יש פה חמישה דברים, איזה מן הדברים הללו נמנע כדבר אחד, ומדוע בתשובה, אמורה מהתודה ואמורה מאיל הנזיר נמנו כאחד, כיוון שדומים זה לזה. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה, אותו שלמדו בסייעתא דשמיא ענקית, בעת תלמוד תורתנו אתמול, בדף קוף יוד, במסכת בבא קמא, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י"ב באדר ראשון תשפ"ד, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף קוף יוד א' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף יוד עמוד ב', בשורה השישית מתחילת העמוד, מן המילים באי רב הכהנים, מהו שיחלקו גזל הגר כנגד גזל הגר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. במסכת מנחות בדף עין ג' עמוד א' שנינו, שכהנים העובדים בבית המקדש ורוצים לחלוק קורבן כנגד קורבן, כלומר שכהן אחד יקבל מנחה שלמה או אשם שלם, וכנגד זה כהן אחר יקבל מנחה או אשם אחרים, הם אינם רשאים לעשות כן, אלא כל מנחה וכל אשם מתחלקים בשווה לכל הכהנים שבאותו משמר, שנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק י', וכל מנחה בלולה בשמן וחריבה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. באי רבה הסתפק רב הכהנים העובדים בבית המקדש, מהו שיחלקו גזל הגר כנגד גזל הגר? האם הם רשאים להתחלק בגזל הגר באופן שכהן אחד יקבל גזלה אחת וכהן אחר יקבל גזלה אחרת, או שאינם רשאים לעשות כן, אלא בכל גזלה וגזלה חולקים כל הכהנים? אומר התוספות ריט שאין כמנת הגמרא לומר שכל הכהנים חייבים ליטול חלק בכל גזל הגר, ופשוט שיכולים חלק מהכהנים לוותר לחבריהם על חלקם במתנה זו. כמנת הגמרא לדון האם יכול כהן אחד לוותר על חלקו בגזלה זו תמורת זה שחברו יוותר לו על חלקו בגזלה אחרת, או שאף אם יתנו ביניהם כך אין התנאי מחייב, ואף שנטל כהן אחד את כל הגזלה יחלוק עם אחד הכהנים בגזלה אחרת. מה עם צדדי הספק? אומרת הגמרא, מי אמרינן? האם אנחנו אומרים אשם קרי רחמנה? התורה קינתה את תשלומי גזל הגר בלשון אשם, שנאמר האשם המושב להשם, ולכך יש לדרוש מה אשם? כשם שקורבן אשם אין חולקים בו הכהנים, אשם כנגד אשם אף גזל אין הכהנים חולקים גזל הגר כנגד גזל הגר, אלא כל גזלה מתחלקת לכל הכהנים. או דילמה או שמה, גזל הגר הניתן לכהנים ממון ההוא, דין ממון יש בו ואין דינו כקורבן אשם לעניין זה, ומותר לחלוק גזל כנגד גזל. לאחר שהסתפק רבה אדר פשטה, חזר בפשט רבה בעצמו את הספק ואמר אשם קרי רחמנה, התורה קינתה את גזל הגר בלשון אשם, ויש ללמוד מכך שדינו כאשם גם לעניין זה שאין הכהנים רשאים לחלוק גזל הגר כנגד גזל הגר. ויש השנה את ההלכה הזו בנוסח שונה, רבך ברי דרבה מתנילה בהדיה, רבך בנו של רבה שונה דין זה שרבה אמר כן בבירור ללא ספק, אמר רבה כהנים אין חולקים, אינם רשאים לחלוק בגזל הגר כנגד גזל הגר, אלא כל גזלה מתחלקת לכל הכהנים. מה הייתה? מה טעמו של הדין הזה? אשם קרי רחמנה, התורה קימתה את השלום הקרן אשם, ודינו כקורבן אשם שאין הכהנים חולקים בו. שאלה נוספת של רבה בדין תשלומי גזל הגר, באי רבה הסתפק רבה, כהנים בקבלת ממון של גזל הגר, האם הם כמו יורשים אהבו? כלומר, אמרה תורה שגר שמת ואין לו יורשים יהיו הכהנים כיורשיו, או מקבלי מתנות אהבו, מקבלי מתנות מגבוה הם נחשבים. בערי מתנה זו היא ככל מתנות כהונה שציוותה התורה לתת לכהנים. מבררת הגמרא, למי נפקא מינה? מה החילוק עם דינם כיורשים או כמקבלי מתנה? הרי מכל מקום הדין שצריך לתת את הכסף לכהנים. מבררת הגמרא, החילוק הוא בחגון שגזל מהגר חמץ קודם הפסח, בעבר עליו הפסח אצל הגזלן ונאסר בהנאה ומת הגר. היא אמרת אם תאמר שהכהנים יורשים אהבו דינם כי יורשי הנגזל, היינו היי דיירית תהי מורית. חמץ זה ומה שהוריש להם מורישם, וכמו שהיה יכול לתת את החמץ לנגזל עצמו ולומר לו הרי שלך לפניך, אף שעתה אין החמץ שווה פרוטה, כי חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, כך נותנו לכהנים ונפטר. והיא אמרת אבל אם תאמר דמקבלי מתנות אהבו, אם כן מתנה כאמר רחמנה דני תבלעו. אמרה התורה שייתן להם מתנה לכהנים, והא לא קייב לעומידה, והרי בנתינה זו של החמץ אינו נותן להם כלום, ואף רבה על מהו, כיוון שחמץ זה נחשב כאפר בלבד, שהרי נאסר בענה ואינו מתכפר בנתינה הזו, ואף שחמץ שעבר עליו הפסח אסור בענה רק מדי רבנן, כמבואר במסכת פסחים בדף חפתת עמוד א', וכיוון שמן התורה הוא מותר בענה, מדוע לא יצא הגזלן ידי חובת נתינה מן התורה? מכל מקום, כיוון שסוף סוף אסור החמץ בענה שאינו שווה כלום, ואף שאיסורו הוא רק מדי רבנן, נחשב הדבר שלא נתן לכהנים כלום, גם מדאורייתא, כך אומר המהרי"ת אלגזי. רב זעירא סובר שאין הנפקמינה כדברי רבא אלא באופן אחר, רב זעירא באי אחי הסתפק כך, אפילו אם תמצא לומר, גם אם תאמר שכהנים בגזל הגר מקבלי מתנות אהבו מכל מקום הל עניין חמץ שעבר עליו הפסח, לא היא באילן, אין זה תלוי בספק הזה, כיוון דהי מתנה אמר רחמנא דנייטיב להו, את אותו הדבר שהיה הגזלן חייב לתת לנגזל, נתנה התורה מתנה לכהנים ואף שאינו שווה כלום. אלא כי כמי באילן, הספק שבידינו הוא כגון שנפלו לו לכהן 10 בהמות בתשלומי גזל הגר, האם החי ולהפרו שמינה היו מעשר או לא? האם יש חיוב להפריש מהם מעשר בהמה או לא? ואת צדדי הספק הם כך. האם הכהנים יורשים אבו ושייך בהם הדין דאמר מר במסרת בחורות בדפנון וו עמוד ב', יורשים שקנו בתפיסת הבית, כלומר שירשו 10 בהמות ועדיין לא חילקו אותם ביניהם, חייבים בהפרשת מעשר בהמה ואין דינם כשותפים הפטורים ממעשר בהמה, וכן הכהנים התחייבו בהפרשת מעשר בהמה. בתפיסת הבית זה כינוי לממון הירושה לפני חלוקתו, שלגבי דינים מסוימים, הוא נחשב כממון שיש לו בעלים אחד, אף על פי שהיורשים עתידים לחלוק בו. או דילמה, או שמה הכהנים מקבלי מתנות אבו ותנן, ושנינו במשלה במסרת בחורות בדף נ"ה עמוד ב', הלוקח הקונה 10 בהמות והניתן לו במתנה 10 בהמות, פטור מהפרשת מעשר בהמה. בדרשה זו דרשה הגמרא במסרת בחורות מסמיכות הפסוקים בחור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך. וכמו שבחיוב בחור בניך לא שייך להתחייב על ידי מקח או קבלת מתנה, כך מעשר בהמה אין מתחייבים בו על ידי קניית בהמות או קבלתן במתנה. ולמרות שהפסוק הזה נאמר לגבי בחור בהמה תאורה ולא לגבי מעשר בהמה, בכל זאת דורשת שם הגמרא הזאת לגבי מעשר בהמה. ומעתה יש לדון בגזל הגר הניתן לכהנים מים, מה דינם לעניין מעשר בהמה? מביאה הגמרא ברייתא לפשוט את הספק תשמע, יש לפשוט את הספק הזה מה ששנינו בברייתא בתוספתא של מסכת חלה. 24 מתנות כהונה ניתנו לארון ולבנה וכולן ניתנו, נכתבו, בסדר של כלל ופרט וכלל. בתחילת הפרשה נאמר, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. הרי זה כלל, אחר כך פרטה התורה את כל המתנות שזכו בהם הכהנים. ובסיום הפרשה נאמר, כל תרומות הקודשים אשר ירימו בני ישראל להשם, נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם. חזר וכלל, נמצא שנאמרו מתנות כהונה בלשון כלל ופרט וכלל. וכן נאמר בהם, ספר במדבר פרק חי פסוק יוטט, ברית מלך עולמי לפני השם, ללמד שכל המקיימן, כל הנותן מתנות הכהונה, הרי זה כאילו מקיים את כל התורה כולה שניתנה להידרש בכלל ופרט וכלל. וכאילו קיים את כל הקורבנות שניתנה בהם ברית מלך. וכל העובר עליהם, מי שאינו נותן מתנות כהונה, הרי זה כאילו עובר על כל התורה כולה, שנדרשת בכלל ופרט וכלל, וכאילו ביטל את כל הקורבנות שניתנה בהם ברית מלך. ואילו הן 10 מתנות ניתנות להם במקדש לאוכלם שם, וארבע מתנות ניתנות ונאכלות בירושלים אסור להוציאן מחוץ לחומות העיר, ו10 מתנות ניתנות להם בגבולים בכל גבולי ארץ ישראל. 10 המתנות שבמקדש אילו הן, בשר קורבן חטאת בהמה, קורבן חטאת בהמה מביא אדם שבר בשוגג על מצוות לא תעשה שהעובר עליה במזיד חייב כרת, כמה מבואר במסכת כריתות דף ב' עמוד א', וקורבן חטאת העוף, שמביאים זב וזבה יולדת ומצורע, רוצים להתאר, וכן מי שנשבע לשקר, הוא נכנס בתומה למקדש והתחייב קורבן עולה ויורד, דהיינו לפי יכולתו הכלכלית. אם הוא עני ואין לו להביא חטאת בהמה, מביא חטאת העוף. וקורבן אשם ודאי, ואשם ודאי, כלולים 5 עבירות שמביאים עליהם אשם. אשם גזילות שמתחייב בו הגוזל מחברו ממון ונשבע עליו לשקר והודה, אשם מעילות, שמתחייב בו המועל בהקדש בשוגג שישתמש לצורך עצמו בנכסי הקדש, אשם שפחה חרופה מתחייב בו אדם הבעל אישה שחצי שפחה כנענית וחצי בת חורין המאורסת לעבד עברי, אשם נזיר שמתחייב בו נזיר שנטמע באמצע ימי נזירותו ומביאו בשעה שניתר, אשם מצורה שמביאו המצורה בשעה שנרפא מצרתו. ומכל מקום כללה תוספת את 5 בשם אשם ומונה אותם כמתנה אחת. עוד מן המתנות שבמקדש קורבן אשם תלוי, שמתחייב בו אדם שמסתפק אם עבר על איסור לאף שיש בו קראת, וזבחי שלמי ציבור, 2 כבשים מקריבים בחג השבועות, והם מכונים שלמי ציבור כיוון שלשון הפסוק הוא 2 כבשים בני שנה לזבח של עמים, ולוג שמן של מצורה, שמן הנשאר בכלי מלוג שמביא המצורה להזעה, ומותר העומר הנשאר ממלכת העומר לאחר שהקריבו ממנה את הקומץ, והמתנה הזו לא כלולה בשיערי המנחות שתמנה התוספת עליה לן, כיוון ששיערי מנחות אלו הם של מנחת יחיד, ומנחת העומר היא מנחת ציבור. ושתי הלחם המובאים בחג השבועות ולחם הפנים שהיה נאפה בבית המקדש ומונח על השולחן הטהור כל ימי השבוע, ואוכלים אותו הכהנים בשבת, בשעה שמחליפים את המשמרות, ואז מביאים את החלות החדשות ושיירי מנחות. הנשאר מכל המנחות לאחר שהקריבו מהם קומץ. ארבע מתנות בירושלים אלו הם, הבכורה, בשר בכור, בהמה טהורה. לאחר הקרבתו והביקורים, פירות ראשונים משבעת המינים שגדלו בארץ ישראל ומביאם בעל השדה לבית המקדש, ואמורה מן קורבן התודה, והיינו חזה ושוק, וארבע חלות המופרשות מהחלות שבאות עם קורבן התודה, ואמורה מעיל הנזיר, קורבן שלמים שמביא הנזיר בסיום ימי נזירותו, ואורות של בהמות הקודשים כעולה וחטאת שהם קודשי קודשים, אבל אורותיהם של קודשים קלים שייכים לבעלים המקריבים. ועשר מתנות בגבולים אלו הם, תרומה המופרשת מהגידולים הגדילים בקרקע ארץ ישראל, ותרומת מעשר המופרשת על ידי הלוויים מהמעשר שמקבלים מישראל, וחלה המופרשת מן הישלה וראשית הגז, הצמר הראשון הנגזז מהבהמות והמתנות, זרוע לחיים וקיבה הניתנים לכהנים, מכל בהמת חולין שנשחטת, וחמשת צלעים של פדיון הבן הבכור, ופדיון פטר חמור, עשה שפודים בו את הולד הראשון הנולד מהחמור, ושדה אחוזה, שדה שהיא נחלה לו מאבותיו, והיא קדישה ולא גאלה, מקדיש ומחרה, גזבר לאחר, מתחלקת ביובל הכהנים, ושדה חרמים. המקדיש שדה הוא בלשון חרם, מקבלים אותה הכהנים מיד. בגזל הגר, אדם שגזל גר ונשבע לו לשקר ומת הגר ללא יורשים, נותן הגזלן את הקרן והחומש לכהנים, כמבואר במשנתנו. ולמרות שהתבהר במשנתנו שממון זה ניתן למשמרת הכהנים העובדת בבית המקדש באותו זמן, מכל מקום, מכנה התוספת המתנה זו כמתנה שבגבולים, כלומר בכל ארץ ישראל, כיוון שאם נתן הגזלן את המתנה לכהני אותה משמרת מחוץ לירושלים, יצא. מסיימת הגמרא את ראייתה מן הברייתא הזו, וקקרי מיד מתנה. התנא קורא לגזל הגר בשם מתנת כהונה, שמע מן המוכח מכאן, שהכהנים בגזל הגר מקבלי מתנות אבו. ולפי זה, הגוזל חמץ מגר ועבר עליו הפסח, חייב לשלם לכהנים את שווי החמץ קודם שעבר עליו הפסח, לשיטת רבה. וכן אין הכהנים חייבים בהפרשת מעשר בהמה, מבהמות שנפלו להם בגזל הגר, לשיטת רבי זיירא. מסיקה הגמרא, שמע מן אכן מוכח מכאן, שגזל הגר דינו כמתנה ולא כירושה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נתן הגזלן את הכסף לאנשי המשמר ומת, אין היורשים יכולים להוציא מידם. אמר הבאי, שמע מינה, יש ללמוד במבואר במשנה שכסף של גזל הגר הניתן לכהנים מחפר מחצה על חטא הגזלן, אפילו אם לא הספיק להביא את השמוע עד שמת. דהי לא מחפר כלל, אבי אמינה מעדר ליורשין. היה לנו לומר שהוא צריך לחזור ליורשי הגזלן, מה היא טעמה? דעדת הדעכי לא יאיב לי. כיוון שעל דעת כן שלא התכפר כלל, לא נתן הגזלן את הכסף לכהנים. וכיוון שהתברר שאין לו כפרה, צריך להחזיר את הכסף ליורשיו, אלא בהכרח שכסף מכפר מחצה. מקשה הגמרא אל המעטה, אם כן לפי הסברה הזו, נאמר גם שחטאת שמתו בעליה, תיפוק לחולין, תצא לחולין, כיוון דעדת הדעך היא לא הפרשה, שעל דעת כן שימות קודם שיקריבנה, לא היה הבעלים הקדישה, והרי הדין הוא לא כך, אלא נשארת בקדושתה והולכת למיטה. מתרצת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, חטאת שמתו בעליה, הלכת הגמירה לה, הלכה למשה מסיני, היא דלמיטה אזלה, שהיא הולכת למיטה ואינה יוצאת מרשות הקדש, ואין למידים מהלכה למשה מסיני למקום אחר. בביאר החזוני שכוונת התירוץ של הגמרא לומר שדין החטאת כך הוא, שתהיה הקדשתה, בין אם תבוא לידי הקרבה, ובין אם דינה יהיה למיטה, וכגון אם ימות בעליה, וממילא אם כוונת המקדיש מלכתחילה הייתה שאם ימות תתבטא להקדשה של הבהמה, נמצא שהיא קדישה שלא כדין חטאת ופסולה להקרבה, גם אם לא מתו בעליה. ולכן בהכרח הייתה כוונתו להקדישה, אף על דעת כן. מוסיפה הגמרא ומקשה אל המעטה, אם כן, שאנחנו אומרים את הסברה הזו, דעדעת דאחי לא יאיב לי, שעל דעת כן שימות קודם שיקריבנה, לא היו הבעלים מקדישים, עדיין יש לומר שהשם שמתו בעליו, ליפוק לחולין, ייצא לחולין, כיוון דעדעת דאחי לא אפרשי, כיוון שעל דעת כן שימות קודם שיקריבנו, לא היו הבעלים מקדישו, והרי הדין לא כך, אלא ייראה עד שיפול בומום. מתרץ לגמרא, השם נעמי הלכת הגמיר עלה. גם לגבי קורבן השם נאמרה הלכה למשה מסיני שכל שבחטאת מתה, כל בהמה שהיא לא הייתה מוקדשת לחטאת, היה דינה להישאר בקדושתה עד שתמות מעצמה. והשם, אם הוקדשה לקורבן השם, דינה להיות רועה עד שיפול במום וימכרוע. ויפלו דמיה לקיץ המזבח להקריבה לקורבנות תודה בזמן שהמזבח מתבטל מהקרבת קורבנות. בזמן שהוא פנוי שלא מקריבים עליו קורבנות, אז מקריבים את קורבנות התודה הללו. מוסיפה הגמרא להקשות, הרי אישה שבעלה מת ללא בנים אסורה להינשא לשוק וחייבת ביבום או בחליצה, כלומר שאחד מאחי בעלה צריך לישא אותה, או לקיים מצוות חליצה ולהתירה בכך להינשא למי שתרצה. אלא מעתה שאנחנו אומרים דעדעת דאחי לא יאיב לה, אם כן נאמר שיבמה אישה שמת בעלה ללא בנים שנפלה לפני אחי בעלה, שהוא מוקש שכין ואינה רוצה להינשא לו, תיפוק תצא לשוק בלא חליצה. כיוון דעדת הדאחי של דעת כן שתצטרך להתייבם למוקש שכין, לא קידשה את עצמה לבעלה הראשון שמת, והתבטלו קידושיה למפרע. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל דעדת הדאחי, שקושיית הגמרא היא רק על יבמה שהתקדשה לבעלה הראשון ועדיין לא נישאה לו, שכיוון שלא הייתה לה שום הנאה מקידושין אלו, יכולה לטעון שלא הייתה עושה זאת על דעת כן שטיפול לפני יבם מוקש שכין. ותרץ את הגמרא אתם שם לגבי אישה נופלת לאיבום אנן סעדי, אנחנו יודעים, כלומר ברור לנו הדבר, דמי נחניך עלה בכל דעו, שנוח לה להתקדש לכל אדם שהוא, ואף אם אחמת כן אפשר שטיפול לאיבום לפני מוקש שכין, וכדברי ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, טב למי תפטנדו מלמי תברמלו, טוב לאישה לשבת שני גופים מלשבת אלמנה, כלומר משל לבדיות הוא שאומרות אנשים שטוב להם להינשא לבעל אף אם יש בו חיסרון כלשהו, העיקר שלא לשבת לבד. אומרת הגמרא שנינו במשנה נתן את הכסף ליריב ואת קורבן האשם לידעיה, את הכסף הוא נתן למשמרת אחת ואת הקורבן האשם למשמרת שנייה, יצא נתן את קורבן האשם ליריב וכסף לידעיה, אם קיים האשם יקריבו בני ידעיה, ואם לא יחזיר ויביא אשם אחר. תנו רבנן, שנו חכמים, ברייתא. נתן הגזלן את קורבן האשם למשמרת יריב את הכסף, הקרן והחומש למשמרת ידעיה, יחזיר, יחזור הכסף אצל האשם, כלומר יתנו בני משמרת ידעיה את הכסף לבני משמרת יריב שקיבלו את האשם, דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים יחזיר, יחזור האשם אצל הכסף, כלומר יתנו בני משמרת יריב את קורבן האשם לבני משמרת ידעיה שיקריבו. מבררת הגמרא באיזה אופן החלקו רבי יהודה וחכמים, איך ידעמי, איך מדובר כאן בברייתא, אילי מה אם תאמר שמדובר באופן דייב לי שנתן הגזלן את האשם ליריב במשמרתו דיריב את הכסף לידעיה במשמרתו דידעיה, אם כן זה זכה בשלו וזה זכה בשלו, ומדוע סובר רבי יהודה שמשמרת ידעיה צריכים להחזיר את הכסף ליריב, הרי נהגו כדין בכך שקיבלו את הכסף בזמן משמרתם. מתרץ את הגמרא, אמר רב אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא במה מדובר, דייב שנתן הגזלן את האשם ליריב במשמרתו דיריב, ואת הכסף נתן לידעיה במשמרתו דיריב. וביור מחלוקתם הוא כך, רבי יהודה סבר דכיוון דעתה לב משמרת דידעיה היא, לידעיה כנסינן לי, אנו כונסים את משמרת ידעיה על כך שנטלו את הכסף בזמן משמרת יריב. איל כך יחזיר הכסף, יחזור הכסף אצל האשם, על משמרת ידעיה להחזיר את הכסף למשמרת יריב. אבל באופן המבואר במשנתנו שנתן את האשם למשמרת יריב בזמן משמרתה ואת הכסף למשמרת ידעיה בזמן משמרתה, מודה רבי יהודה שיש לקנוס את משמרת יריב וינתן האשם למשמרת ידעיה, כיוון שמשמרת יריב נהגה שלא חדין בכך שקיבלה את האשם לפני הכסף, וכסברת חכמים כאן בברייתא, ואילו משמרת ידעיה נהגה כדין שהרי קיבלה את הכסף בזמן משמרתה, כך מפרש רשי. ממשיכה הברייתא ואומרת, ורבנן סברי חכמים סוברים שלא כדין עבוד בני יריב, שלא כדין עשו בני משמרת יריב וקיבלו מהגזלן את האשם מקמי לפני שקיבלו ממנו את הכסף, שרי שנינו במשנתנו לאל בדף קוף יהודה עמוד א' שנתינת הכסף קודמת להקרבת האשם, איל כך לדידו כנסינן לו, לכן אנחנו כונסים את בני משמרת יריב. ויחזור האשם אצל כסף, יתנו בני יריב את קורבן האשם לבני משמרת ידעיה והם יקריבו. ואילו רבי יהודה סובר שמכל מקום ראוי יותר לקנוס את משמרת ידעיה, כיוון שנטילת הכסף שלו בזמן משמרתם חמורה יותר מקבלת האשם לפני הכסף. כך מסביר התורת חיים. ואילו הרמב"ם מפירוש המשניות פירש שמחלוקת רבי יהודה וחכמים היא באופן שנתן הגזלן את הכסף למשמרת יריב בזמן שהייתה המשמרת של ידעיה, ונתן את קורבן האשם למשמרת ידעיה בזמן משמרתם. אז לדעת רבי יהודה כנסו את משמרת יריב מחמת שנטלה את הכסף בזמן משמרת ידעיה, ולכן עליהם לתת את הכסף לבני ידעיה, ולדעת חכמים כנסו את בני ידעיה שנטלו את קורבן האשם מהגזלן לפני שנתן את הכסף, ולכן עליהם לתת את האשם לבני יריב. מביאה הגמרא ברייתא בדעת רבי יהודה, תניא נאמר בברייתא אמר רבי, לדברי רבי יהודה הסובר שאם נתן את קורבן האשם למשמרת יריב את הכסף למשמרת ידעיה בזמן משמרת יריב, כונסים את בני ידעיה שיתנו את הכסף לבני יריב. אז אם קדמו אם הקדימו בני יריב והקריבו את קורבן האשם קודם שקיבלו את הכסף מבני ידעיה, ונמצא שהוא קרב האשם לפני קבלת הכסף ולא יצא הגזלן ידי חובתו כמבואר במשנתנו לאל בדף קוף יוד עמוד א', הדין הוא שיחזור הגזלן ויביא קורבן אשם אחר ויקריבו בני ידעיה שניתן להם הכסף. ואף שלדעת רבי יהודה קונסים את בני ידעיה שיתנו את הכסף לבני יריב, היינו דווקא כשהאשם נמצא בידי בני יריב יכולים הם להקריבו עכשיו בהכשר. אבל אם קדמו ויקריבו בפסול, וצריך הגזלן להביא קורבן חדש, הרי הוא מביאו לבני ידעיה, שכבר ניתן להם הכסף. וזכו הללו בני יהויריב במה שבידן, באשם הראשון שנשאר בידם. שואלת הגמרא, אמרי, יקשו בני הישיבה למי חזי, למה ראוי האשם הראשון שיקריבו בני יהויריב, הרי אשם פסולו, כיוון שיקריבו קודם קבלת הכסף, ומה שייך לומר, זכו הללו במה שבידן. משיבה הגמרא, אמר רבה, הרי הוא ראוי לעורו, שאף שהוא פסול ובשרו אסור באכילה, עורו מותר בענה, ולעניין זה אמרה הברייתא שזכו בני יהויריב במה שבידן. הביאה הגמרא ברייתא נוספת בדעת רבי יהודה, תניא שנינו בברייתא אמר רבי, לדברי רבי יהודה, אם קיים עדיין האשם ולא יקריבו בני יהויריב, יחזיר, ייתנו משמרת יהויריב את האשם אצל הכסף, כלומר, יעבירו את קורבן האשם למשמרת ידעיה שקיבלו את הכסף. מקשה הגמרא והרבי יהודה, והרי רבי יהודה יחזיר כסף אצל אשם איטלי, הרי דעתו של רבי יהודה שבני ידעיה צריכים לתת את הכסף לבני יהויריב, ותרצת הגמרא אחר במאי עסקינן, באיזה אופן מדבר את הברייתא הזו, כגון דנפק משמרתו די יהויריב ולא תבעו, יצא משמרתו של יהויריב ולא תבעו ממשמרת ידעיה שיתנו להם את הכסף, אלא ישירום בידם, בהקמה שמלן, ואת זה חידש לנו רבי, שבאופן כזה שבני יהויריב לא תבעו את הכסף מבני יהוידע עד שיצא משמרתם, יש לומר דאחו לאכילו גביו. בני יהויריב מחלו על הכסף לבני ידעיה, ולכן עליהם לתת לבני ידעיה גם את קורבן האשם כדי שהם יקריבו. באופן אחר נשנתה הברייתא הזו, תניא אידך אמר רבי, לדברי רבי יהודה, אם קיים עדיין האשם שניתן לבני יהויריב, יחזור הכסף ממשמרת ידעיה אצל האשם שביד משמרת יהויריב. מקשה הגמרא פשיטא, דאחי איתלי, פשוט שכך הוא הדין, כך אמר רבי יהודה בפירוש, מה הוסיף רבי על דבריו. מתרצת הגמרא אחר במאי עסקינן, באיזה אופן עוסקת הברייתא הזו, כגון דנפיק משמרתם דהני ודהני, באופן שכבר יצא משמרתם גם של בני יהויריב שבידם קורבן האשם, וגם של בני ידעיה שבידם הכסף, ולא תבעו בני יהויריב את הכסף מבני ידעיה, וכן בני ידעיה לא תבעו את קורבן האשם מבני יהויריב. מה עוד אתם היינו יכולים לומר? דאחו לגבי הדדי שמחלו שתי המשמרות זו לזו, וישאר הכסף ביד משמרת ידעיה, והאשם יישאר ביד משמרת יהויריב. כמה שמלן, לכך ישמיע לנו רבי, דאמרינן שאנחנו אומרים, כיוון דלא תבעי, כיוון שאף בני ידעיה לא תבעו את האשם בזמן משמרתם, נשאר דינו של רבי יהודה על מקומו, שבני ידעיה מחזירים את הכסף לבני יהויריב, ואף שכבר עברה משמרתם ואינם יכולים להקריב עכשיו את האשם. להדרו ברישא, ימתינו בני יהויריב מלהקריב את האשם עד שיגיע שוב זמן משמרתם, ואז יקריבו. שנינו במשנה שהמביא גזילו עד שלא הביא אשמו יצא. הביא אשמו עד שלא הביא גזילו, לא יצא. שואלת הגמרא, מינה הנימי לי, מניין לנו דין זה שהשבת גזל הגר לכהנים צריכה להיות לפני הקרבת קורבן האשם? אמר רב עדי אמר קרא, נאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק ח', האשם המושב להשם לכהן מלבד אי לכיפורים אשר יחפר בו עליו. מכלל דכסף ברישה. משמע מה הפסוק שנתינת הכסף בראשונה? והגמרא סבורה עכשיו שדיוקו של רבה היא מתיבת מלבד שפירושה לפני, ומשמעות הפסוקי, האשם, דהיינו הקרן המושב להשם שהוא לכהן, הרי הוא לפני הקרבת אי לכיפורים. אמר האומי רבנה, נקשה אחד מבני הישיבה לרבה אלא מעטה שתיבת מלבד פירושה לפני, אם כן מה שנאמר בפרשת קורבנות המוספים, ספר במדבר, פרק כוח, פסוק חב ג', מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה, דהיינו את קורבנות המוסף, אחי נמי, מכלל דמוספין ברישה, גם כאן נדייק בפסוק ונאמר שמשמעות העניין שהמוספים קריבים בראשונה לפני קורבן התמיד. והתניה, בראשנינו בברית המופיע בכמה מקומות, מסכת פסחים בדף נון ח' ומסכת יומה בדף למד ג', מסכת כתובות דף קובב, מסכת בבא מציע בדף נון ה', ומסכת מנחות בדף ממתת ובמסכת תמיד בדף כוח, שנינו ברייתא על עניין סדר המערכה של המזבח, מניין שלא יהיה דבר נקטר על גבי המזבח קודם לקורבן תמיד של שחר. תלמוד לומר, לכך נאמר לגבי סדר המערכה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ה', ובער עליה הכהן עיצים בבוקר בבוקר ברך עליה העולה, ללמד שלא יהיה דבר נקטר לפני עולת התמיד של שחר. ואמר רבה בביאור דרשת הברייתא, שמכך שנאמר העולה, והוסיף הכתוב את האות ה', משמע שתחילה לכל הקורבנות יש לערוך על המזבח ולהקריב עליו עולה. ואיזו עולה זו החשובה, דהיינו עולת התמיד שהיא העולה שנאמרה ראשונה בסדר הקורבנות שבפרשת פנחס. ואם כן, כמו שלעניין מלבד עולת הבוקר מוכרחים אנו לפרש שהמילה מלבד פירושו חוץ מקורבן התמיד שהוא קודם למוספים, הוא הדין לעניין מלבד אי לכיפורים, יש לנו לפרש חוץ מקורבן האשם שהוא קודם לנתינת הכסף. ומניין שכסף קודם לקורבן? תרץ לגמרא, אמר להישיב לו רבה, אכן איני דורש כן ממה שנאמר מלבד אי לכיפורים, אלא ענה, מאשר יחפר בו נפקא לי, ועדיין לא כיפר, אני דורש זאת ממה שנאמר בהמשך הפסוק, אי לכיפורים אשר יחפר בו בלשון עתיד, שמשמע מכך שעדיין הוא לא יתכפר בו, פירוש הדברים, אילו קורבן האשם דינו לבוא לפני הכסף, היה צריך לומר מלבד אי לכיפורים אשר כיפר בו בלשון עבר, שהרי בעת נתינת הכסף כבר קרה והאשם, מכך שנאמר אשר יחפר בלשון עתיד, למדנו שכאשר נותן את הכסף לכהן, את כסף הגזילה עדיין לא כיפר קורבן האשם, אלא קורבן האשם יבוא רק אחרי הכסף. אומרת הגמרא שנינו במשנה נתן לו את הקרן ולא נתן את החומש, אין החומש מעכב. מביאה הגמרא ברייתא לעניין קורבן אשם מעילה, והתשלומים הבאים עמו כדי ללמוד ממנה את האמור במשנתנו, לעניין גוזלת הגר. אדם ששגג והשתמש בממון הקדש או שהוציא ממון מרשות הקדש בשוגג חייב לשלם קרן, דהיינו שווי הנאתו, או שווי הממון שהוציא מרשות הקדש ולהוסיף על ממון זה חומש. וכן להביא קורבן אשם, שנאמר בספר ויקרא פרק ה', פסוקים ט"ו וט"ז, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם, והביא את אשמו להשם, איל תמים מן הצון, בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. בעת אשר חטא מן הקודש ישלם את חמישיתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן, והכהן יחפר עליו באי לאשם ונסלח לו. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מניין שאם המועל בהקדש הביא את מעילתו, קרן שהתחייב להקדש מחמת מעילתו, ולא הביא את אשמו את קורבן האשם, או שהביא את אשמו ולא הביא את מעילתו, שלא יצא ידי חובתו ולא התכפר. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, באיל האשם ונסלח לו. וכך נדרש הפסוק, איל זה קורבן, האשם זה קרן. כמו שדרשה הגמרא, שהאשם היינו קרן כמו לגבי גזל הגר. ורק אחרי שהביא את שניהם ונסלח לו. ממשיכה הברייתא ומניין שאם הביא את קורבן אשמו, עד שלא הביא את קרן מעילתו, שלא יצא ידי חובתו, אף שאחר כך הביא את מעילתו. תלמוד לומר, באיל האשם ומשמעו, שהאיל בא כאשר האשם, הקרן, בכבר, כבר ניתנה, ולא שיקדים את הקורבן לפני נתינת הקרן. מבררת הברייתא, יכול הייתי לומר שכשם שהאיל והאשם, הקורבן והקרן, מעכבים את הכפרה, כך תשלום החומש מעכב את הכפרה, תלמוד לומר, באיל האשם ונסלח לו, משמע שרק האיל והאשם מעכבים את כפרת המועל בהקדש, ואין החומש מעכב את כפרתו. מסיים את הברייתא, מאחר וכפרת המועל בהקדש דומה לכפרת הגוזלת הגר, הרי שיש להקיש להשוות פרשה אחת לחברתה, והיא למד הקדש מעדיות, יש לנו ללמוד מועל בהקדש מגוזלת הגר, ועדיות מהקדש, וכן יש לנו ללמוד גוזלת הגר ממועל בהקדש, ומבאר את הברייתא, הקדש ילמד מעדיות מה אשם, דעתם כשם שהאשם המוזכר שם בגזל הגר, היינו קרן כמו שדורשת הברייתא ליל דף קופיו דמוד א', אף אשם דעך, אשם הנזכר כאן אצל מועל בהקדש, היינו קרן. ועדיות ילמד מהקדש, מה הקדש, כשם שבהקדש אין חומש מעכב את הכפרה, כמו שנדרש בברייתא הזו, אף עדיות הגוזלת הגר, נמי גם כן אין חומש מעכב את הכפרה. וזהו מקור הדין ששנינו במשנתנו לעניין גזל הגר. נתן את הקרן ולא נתן את החומש, אין החומש מעכב. הדרן הלך הגוזל עיצים, הדרן הלך הגוזל עיצים, הדרן הלך הגוזל עיצים, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק התשיעי. הפרק הלפני האחרון במסכת בבא קמא, הפרק ששמו הגוזל עיצים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את המשנה הפותחת את הפרק החותם את מסכת בבא קמא, הפרק ששמו הגוזל ומאכיל. הפרק העשירי והחותם את מסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול. הפרק הזה שהוא האחרון במסכת העוסקת בדיני נזיקין וגזילה, עוסק בבירור דין היורש והקונה מן הגזלן, וכן בחיוב השבת הגזילה ואופן ההשבה. המשנה הפותחת את הפרק מבאר את עניין הגוזל ונתן לבניו בחייו, או הוריש להם לאחר מותו, מה חיובם על גזילת אביהם ועל שימושם הם. אומרת המשנה, הגוזל דבר מאכל מחברו ולא השתמש בו הוא עצמו, אלא היה מאכיל את בניו, או שמת והניח לפניהם, הוריש להם את הגזילה, הרי הבנים פטורים מלשלם כיוון שלא הם גזלו. ולעניין חיובם על מה שהם אכלו ונהנו, וכן על מה שעדיין הגזילה אצלה, מתבאר בגמרא. ועל גזילת אביהם אין לחייבם. ואם היה הגזילה, דבר שיש בו אחריות כמו קרקע, שהוא דבר ידוע ומוכר לרבים, חייבים היורשים לשלם, כלומר, להחזיר את הגזילה לבעליו משום כבוד אביהם, שלא יאמרו הבריות. זה החפץ שגזל פלוני. כך הבינה הגמרא להלן בפשטות לשון המשנה, אבל רב הפירש, שכוונת התנא במשנה, באומרו, היה דבר שיש בו אחריות, לא מדובר על הגזילה, אלא אם הייתה להם ירושה של דבר שיש בו אחריות, דהיינו קרקעות שחייבים הם לשלם מהם. ראי המשנה שלנו פותחת את הפרק העשירי והחותם את מסכת בבא קמא, פרק ששמו הגוזל ומאכיל, בדף קוף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בכדי להבין את טעם הדין שכשאכלו היורשים את גזילת אביהם אין לחייבם, מביאה הגמרא את דברי רב חיסדא בעניין הזה, ומתוך כך תתבהר המשנה. אמר רב חיסדא, אדם שגזל דבר מאכל מחברו ועדיין לא נתייאשו הבעלים מלקבלו חזרה, ובא אדם אחר ואכלו ממנו, בין מידת הגזלן בין שלא מידעתו, אומר הרשב"א, דין הגבייה תלוי בדעתו של הנגזל, שאם רצה לגבות הכל מזה, מהגזלן הראשון, גובה, לפי שהוא גזל את הגזילה ולהתחייב בהשבה, ואם רצה לגבות הכל רק מזה מהשני שאכל, גובה. ואומר הטור, שולחן ארוך, אם ירצה יגבה חצי מזה וחצי מזה, אבל לגבות משניהם פעמיים אינו יכול. וכשאכלו השני בעל כוחו של הגזלן, אם גבה נגזל מהגזלן, חייב האוכל לשלם את הדמים לגזלן. כך תוספות לאל בדף סמכתת עמוד א', דיבור המתחיל כל של הקטו. מבאר רב חיסדא, מה איתה, מה הטעם שיכול לגבות מהשני, והרי הראשון גזל, וכבר הגזילה איננה ברשות הבעלים, ואף שגם אם אינו נחשב כגזלן של הבעלים, מכל מקום, כיוון שחייב הוא לגזלן הראשון כשאכל בעל כורחו, יכולים הבעלים לטובו מדין שיבוד עד רבי נתן, שיכול המלווה לגבות מהחייב ללווה שלו. מכל מקום, יש נפקמינה במקום שהגזלן הראשון מחל לשני, או שכבר פרה השני לראשון. שבזה אין יכול לטובעו אלא מדין גזלן שלו, כך אומר הנימוקי יוסף. אז אם כן, מסביר רב חיסדא, מה איתם, מה הטעם שיכול לגבות מהשני, והראשון הוא הגזלן, וכבר הגזילה איננה ברשות הבעלים, משום שכל כמה כל זמן דלא נתייאשו הבעלים מהגזילה ברשות הדמריקאי. עדיין ברשות בעליה עומדת הגזילה, ולכן גם השני האוכל נחשב כגוזל מהם ומתחייב בהשבתה. יש להקשות שהרי בגמרא לעיל בדף סמכתת עמוד ב', מעטו לגונב מן הגנב שאינו חייב בכפל, מהפסוק שנאמר, וגונב מבית האיש, או הדרשו מבית האיש ולא מבית הגנב. ולמה הוא מתחייב כאן? מצינו בזה שלוש שיטות באחרונים. דעת קצות החושן, שאומנם נתמעט שאינו גזלן כלל, כיוון שהוא כבר גזול, ומה שהאוכל חייב הוא מדין מזיק. דעת הנתיבות משפט, שדווקא גוזל מהגנב או מהגזלן אין לו דין גזלן, אבל כשאכלו יש לו דין גזלן, משום שהוסיפו בגזילה על ידי האכילה, שלפני כן אף שהיה גזול מכל מקום, עדיין היה שלו, ועכשיו שאכלו אין לו כלום. ויש מאחרונים שכתבו שלא נטמע את הגונב מהגנב אלא מחיוב כפל, אבל לעולם דין גזלן יש לו מהבעלים הראשונים לעניין חיוב הקרן. מקשה הגמרא על דברי רב חיסדא ממשנתנו, תנן שנינו במשנה, גוזל ומאכיל את בניו או שמת והניח לפניהם, פטורים היורשים מלשלם. מוכח מכאן שאין לחייב את השני האוכל, אלא רק הגזלן הראשון חייב בתשלום הגזילה, והרי זה תיופתא דרב חיסדא. קושיה חמורה על רב חיסדא שאמר שגם השני חייב. ותרץ את הגמרא, אמר לך רב חיסדא, לו רב חיסדא היה בבית המדרש, היה יכול להשיב ולומר לך, כי תניא היא, זה שכתבה המשנה לפוטרם, ומשום שמדובר לאחר ייאוש, שהבעלים, דהיינו הנגזל, התייאש כבר מלקבל את הגזילה לידו, ובזה יצא הגזילה מרשותו לעניין זה, שאין השני נחשב לגזלן מהבעלים, ולכן פטורים היורשים מלשלם לנגזל. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, הגוזל, שלפי זה מה שכתבה המשנה, מאכיל, אינו בדווקא, שאפילו אם לא אכלו, אלא רק נתן להם ועדיין ובעין פטורים, לפי שקנו בייאוש ושינוי רשות. דנה הגמרא בדין החפץ הגזול כשהוא עדיין בעין ברשות היורשים. שנינו במשנה, אם אביהם הגזלן הניח לפניהם את הגזילה שלא אכילה להם, אלא רק הניח לפניהם כשמת, פטורים היורשים מלשלם. מבארת הגמרא מדוע אין חייבים להשיב את החפץ לבעלים. ולמרות שרב חיסדא פירש את המשנה לאחר ייאוש, מכל מקום ייאוש לבד אינו קונה. והגם שזו מחלוקת המוראים לעיל בדף סמך זין עמוד א', מכל מקום התנא הזה של המשנה ודאי אין כוונתו לפוטרה משום ייאוש לבד. שאם כן, לא היה לו לכתוב את הפטור בבנים, שהרי גם הגזלן עצמו קונה, לפי אלו שסוברים שייאוש לבדו קונה. אז אם כן, שנינו במשנה, אם אביהם הגזלן הניח לפניהם את הגזילה שלא אכילה להם, אלא רק הניח לפניהם כשמת, פטורים היורשים מלשלם. מבארת הגמרא מדוע אינם חייבים להשיב את החפץ לבעלים, אמר רמי בר חנה, זאת אומרת, מדין זה אנו למדים שרשות יורש נחשבת כרשות אחרת לגמרי מרשות האב המוריש, וכרשות לוקח דמי, בדומה לרשות של קונה, וכמו שאם היה איש אחר קונה את הגזילה מהאב, היה הקונה זוכה בה, ולא היה צריך להשיבה, כיוון שהבעלים נתייאשו כבר, וייאוש ושינוי רשות קונה. כך גם הירושה חשובה כשינוי רשות, ולכן, גם אם הגזילה בעין, אין היורשים חייבים להחזירה. ומשמע שפטורים לגמרי, גם מלהחזיר החפץ בעין וגם מלשלם דמיו, אומר המאירי. אבל רב החולק על דברי רמי בר חמה ואמר, רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי. אינו דומה לרשות לוקח שאין רשות היורש נחשבת רשות אחרת, אלא ממשיכו את רשותו של אביו. ולכן, אין כאן שינוי רשות. ומה שהמשנה פטרה את היורשים מלהחזיר, משום שאחה במאי הסכינן, כאן במשנה במה מדובר, כשהחלום לאחר שמת האב ואינו בעין. ולעולם, אילו הייתה בידם הגזילה בעין, היו חייבים להחזירה, אף שלאחר יאוש, וכיוון שלא היה כאן שינוי רשות. מקשה הגמרא על דברי רבא שהעמיד את כל המשנה כשאין הגזילה בעין. שואלת הגמרא מדקתני סייפה, הרי ממה ששנינו בסוף המשנה, שאם הייתה הגזילה, דבר שיש בו אחריות, דבר הדומה לקרקע, שהוא ניכר וידוע לרבים, חייבים היורשים לשלם מפני כבוד אביהם, שלא יאמרו חפץ זה גזלו פלוני. מכלל דרישה, משמע שגם הדין הראשון שפטורים מלשלם בגזילה קיימת עסקינן מדובר, כשהגזילה קיימת, שהרי כל החילוק בין הרי של הסעיפה הוא רק אם יש בו אחריות או לא, ובאין בו אחריות פטורים גם כשהגזילה באין. מתרץ את הגמרא, אמר לך רבה, לו רבה היה בבית המדרש יכול היה לומר לך שלעולם מדובר כשאין הגזילה קיימת, ומה שכתוב שאם היה הדבר שיש בו אחריות חייבים, אין הכוונה שהגזילה היא דבר שיש בו אחריות, אלא אחי כאמר, כך פירושו. של דברי התנא במשנה, אם הניח להם אביהם אחריות נכסים, כלומר קרקעות, חייבים לשלם את חוב אביהם מקרקעות אלו, לפי שנשתעבדו כבר לנגזל. תמאה הגמרא לתירוץ הזה, ועמתני לרבי לרבי שמעון ברי, והרי רבי שנה לבנו רבי שמעון ברייתא מבארת שהאמור במשנה היה דבר שיש בו אחריות, לא דבר שיש בו אחריות ממש, אין הכוונה לקרקעות שיש בהם אחריות ממש, שבעלי חובות גובים מהם גם אחרי שיצאו מרשות החייב. אלא אפילו גזל פרה וחורש בה, או גזל חמור ומחמר אחריו, שהם דברים ניכרים וידועים שהיו שייכים לבעלים הראשונים, גם את אלו היורשים חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם, שלא יראו אותם עם הדבר הנגזל, ויזכרו הרועים שאביהם הוא הגזלן והתגנה. מיישבת הגמרא אף שרבי לא פירש כך את המשנה, מכל מקום אפשר לפרש כך. אלא אמר רבא כי שכבינה כשעמות רבי אושעיה נפיק לבתי, רבי אושעיה יצא לקראתי ותריצנה מתניתין כבתי, לפי שדרכי ליישב את המשניות כפי ששנה הוא רבי אושעיה בברייתא. וגם כאן רב אושעיה פירש כך, דתני רבי אושעיה, שנה רבי אושעיה, גוזל ומאכיל את בניו פטורים היורשים מלשלם. אבל אם מת והניח לפניהם, אם הגזלה קיימת שעדיין היא בעין, חייבים. אין הגזלה קיימת פטורים. אבל אם הניח להם אביהם אחריות נכסים, אף אם אין הגזלה קיימת, חייבים לשלם. הרי שדין זה של אחריות נכסים נאמר באופן שאין הגזלה קיימת, ובגזלה קיימת לעולם חייבים להחזיר לפי שאין כאן שינוי רשות. מקשה הגמרא מהברייתא של רבי אושעיה על הוראתו של רב חיסדא שהובא לעיל. אמר מר אמר חכם שנינו בברייתא שאם אין הגזלה קיימת פטורין, שואלת הגמרא נעימה תאב ותיובתא דרב חיסדא, האם נאמר שקשה מכאן על רב חיסדא שאמר לעיל גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו ממנו? רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, שיכולים הבעלים לקבות מהשני שאכלו, אף שהוא כבר גזול מהם. ואילו בברייתא המבואר שהיורשים פטורים מלהחזיר גזילה שאכלוה והיא אינה קיימת. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל אין גזילה, שהגמרא הייתה יכולה להקשות כך מהדין הראשון השנוי בברייתא, הגוזל ומאכיל את בניו פטורים מלשלם. ואם לפני יאוש, מדוע הם פטורים כמו שהקשתה הגמרא מהמשנה? אלא משום שהגמרא מקשה מהברייתא הזו להלן, גם על רמי בר חמא שסובר רשות יורש כרשות לוקח. אז למה בגזילה קיימת חייבים להחזיר? בעליו אין להקשות מהרישה, אלא רק מניח לפניהם שבזה יש שינוי רשות של היורש, ולכן העמידו את הקושייה גם על רב חיסדא מדין זה שהניח לפניהם. מיישבת הגמרא אמר לך רב חיסדא, לו רב חיסדא היה בבית המדרש היה יכול להשיב ולומר לך, כי תניא היא ברייתא זו עוסקת לאחר יאוש, ובזה מודה רב חיסדא, שהשני אינו נחשב לגוזל מן הבעלים, כיוון שעל ידי הייאוש, זה יצא יותר מרשותו. ולרב שסובר לאל בדף סמך זין עמוד ב' שיאוש לבד קונה, וסובר לקמן בדף קוף י' ב' עמוד א' גם כרב חיסדא שלפני יאוש חייב השני, אם כן על כוחך הוא יפרש כרב חיסדא, שלאחר יאוש הוא, ומה שבגזילה קיימת חייב להחזיר, צריך לומר שמדובר בדבר מסוים, ומשום כבוד אביהם הוא. כך תוספות בדיבור המתחיל רב חיסדא. מוסיפה הגמרא להקשות מדברי הברייתא על דינו של רמי בר חמא. אמר מר אמר חכם שנינו בסוף הברייתא שאם הגזילה עדיין קיימת חייבים היורשים לשלם ואינם קונים את הגזילה בייאוש ושינוי רשות. שואלת הגמרא נאמת תאבת יופתא דרמי בר חמא, האם נאמר שתהיה מכך פרחה על רמי בר חמא שאמר שרשות יורש כרשות לוקח הוא ויש כאן שינוי רשות? מיישבת הגמרא אמר לך רמי בר חמא, יכול רמי בר חמא לפרש כי תניא אימא שהברייתא זו מלמדת שהיורשים חייבים להחזיר את הגזילה? מדובר בה לפני יאוש, ולעולם לאחר יאוש אינם צריכים להחזירה לפי שכבר כנעוע בייאוש ושינוי רשות. ומכל מקום, כשאין הגזלה קיימת פטורים, לפי שחולק רמי בר חמה על רב חיסדא שאמר שיכול הנגזל לגבות מהאוכל השני, אלא סובר שלעולם אין חייב האוכל מהגזלן גם קודם יאוש. מביאה הגמרא שיש מי ששנה את דברי רמי בר חמה על דין אחר. רבדה בר האב המתני להדי רמי בר חמה, רבדה בר האב השנה את דבריו של רמי בר חמה ומחלוקתו עם רבה, לא על דין משנתיים לו לעניין גזל ואוריש, אלא לעניין ריבית. שנינו בתוספתא של מסכת בבא מציעא, הניח להן אביהן, אב שמת והניח ירושה לבניו מעות של ריבית שקיבל מהלווה שלו בתורת ריבית על ההלוואה, ולא רק אם ידוע להם שיש לו ממון שהגיע בריבית, ולא יודעים אילו מעות הן, אלא אף על פי שיודעים שהם של ריבית, שמעות מסוימות אילו של ריבית הן, אין חייבים להחזיר. ועל זה אמר רמי בר חמה זאת אומרת, מדין זה שהיורשים פטורים מלהחזיר מעות ריבית, אף שמאב עצמו כן היו מוצאים את המעות הללו, שכך הדין שריבית דאורייתא יוצאה בדיינים, כאמור במסכת בבא מציעא בדף סמך א' עמוד ב', למדים אנו שרשות יורש כרשות לוקח דמי ולכן פטורים משום שקנו אותן בייאוש ושינוי רשות. לפי שבדרך כלל כל לווה שנתן את הריבית נתייאש מלקבלו שוב, לפי שמדעתו נתן, כך אומר הים של שלמה. ואף שאביהם לא גזל את המעות הללו, אלא הלווה נתן לו אותם מדעתו, ולכאורה אין עליו אלא חיוב כשאר חוב ליתן אותו ללווה, מכל מקום שייך בזה קניין על ידי שינוי רשות, לפי שאביהם מחויב היה להשיב את המעות הללו עצמם. שאף שהלווה נתן מדעתו, מכל מקום כמן שלא נתן בתורת מתנה, אלא בתורת ריבית, ומחויב הוא להחזיר הריבית, הרי אלו מעות גזל שלא זכה בהם האב, ולכן הבנים יכולים לקנותם על ידי שינוי הרשות. כך תוספות בדיבור המתחיל אף על פי. ורב החלק ואמר לעולם, אי מלך רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי, תכן שרשות יורש אינו נחשב כרשות אחרת, והטעם שאין הם חייבים להחזיר את הריבית, משום דשי ניחה, כאן שונה הדבר, דאמר קרא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדבב לעניין איסור ריבית, אל תיקח מעיתון נשך ותרבית ויראית מאלוקיך, וחי אחיך עמך. מכאן דרשו חכמים, שאמרה תורה, האדר לי כי איכי דניכי בעדך, תחזיר ללווה את הריבית כדי שהלווה גם כן יחיה כמו המלווה ולא יפסיד את הריבית. וכיוון שכתבה התורה עמך, משמע שרק לדידי כמה עזר לרחמנה, את מקבל הריבית בעצמו חייבה התורה להחזיר, אבל לברי לא מזר לרחמנה, את בניו לא חייבה התורה להשיב את הריבית. ולכן אין הבנים חייבים להשיב, אף שאין כאן שינוי רשות. מבארת הגמרא עם שתי הלשונות חולקים. מן דמתני להברייתא, רבדה ברבה ששנה את דברי רמי בר חמה שהוכיח שרשות יורש כרשות לוקח על הברייתא לעניין שאין הבנים צריכים להחזיר את הריבית, כל שכן המתניתין. ודאי שגם ממשנתנו שמדובר בה לעניין גזל שייך להוכיח כך. לפי שבפשטות המשנה מדברת, בגזילה קיימת, כמו בדין האחרון, דבר שיש בו אחריות. אלא שלפי פירושו של רבה שמדובר בגזילה שאינה בעין על כורחנו, לדחוק ולפרש את משנתנו כשהחלום. אבל מן דמתני להמתניתין, מי ששונה דברי רמי בר חמה על משנתנו, ייתכן שרק לעניין גזל אמר זאת, אבל הברייתא, שמדובר בה לעניין ריבית, ייתכן שרמי בר חמה יודע שאין ראיה שרשות יורש כרשות לוקח. וכרב המתני לה, ויפרש את הדין שאין הבנים צריכים להחזיר את הריבית, כמו שפירש רבה, משום שנאמר וחי אחיך עמך, למעט את הבנים. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בעניין משנתנו, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, הגוזל ומאכיל את בניו ומת, פטורים הבנים מלשלם, ואם לא אכלו, אלא שהניח הגזילה לפניהם ועדיין היא בעין, אם הבנים גדולים הם הרי הם חייבים לשלם ולהשיב את הגזילה. ולרמי בר חמה שרשות יורש כרשות לוקח ויש כאן שינוי רשות, מדובר כאן לפני יאוש. אבל אם הם קטנים, הרי הם פטורים מלשלם, ואף שהגזילה בעין אי אפשר לחייבם להחזיר, לפי שעדיין מחוסר גבייהו ואינם בני חיוב. ואם אמרו הבנים הגדולים, אין לנו יודעים חשבונות שחישב אבינו עמך ויתכן ששילם לך כבר על הגזילה, פטורים. מקשה הגמרא לסיפה של הברייתא, וכי משום דאמרי, אין לנו יודעים חשבונות אבינו, הרי הם פטורים? והרי יש כאן ודאי חיוב שאביהם ודאי גזל והתחייב בהשבה, והנגזל טוען בריא, ודאי לי שלא יחזיר, והיורשים טוענים ספק שמה יחזיר אב, וההלכה היא שבריא ושמה, בריא עדיף. שואלים הראשונים, הרי בכל מקום, אין היורשים חשובים כשמה, שהרי טענים ללי, טוענים להם כל מה שהיה יכול אביהם לטעון, כמבואר במסכת בבא בתרא, בדף עין עמוד ב', וכיוון שאביהם היה נאמן, לומר ששילם את הגזילה באופן שיש לו מיגו של החזרתי, גם להם ניתן כך. אז בעל המאור והראש מתרצים שלא שכיח הוא שהגזלן ישלם מעות על גזילה קיימת ויקנה אותה, ואין טוענים ליורשים טענות שאינם שכיחות. אבל הרמב"ן כתב שטוענים להם את כל הטענות שהיה אב נאמן אף שאינם שכיחות, ולכן הוא מפרש שמדובר שהאב לא היה יכול לטעון כן לפי שיש עדים שראו את החפץ בעודו אצלו. אם כן חוזרים לשאלת הגמרא, וכי משום שהיורשים אומרים אנחנו לא יודעים את חשבונות אבינו הם פטורים? הרי כל טענתם היא שמה, והנגזל טוען בריא ובריא ושמה בריא עדיף. מתרצת הגמרא, אמר רבא אחי כאמר, כך כוונת הברייתא. גדולים שאמרו יודעים אנו בבירור כל חשבונות שחישב אבינו עמך, ולא פש לך גבי ולא מידי ולא נשאר לך אצלו כלום, פטורים מלשלם, כיוון שהם נאמנים לטעון כך, במיגו שהיו טוענים לא החזרנו לך, או שמדובר כשאין עדים על גזילה זו ונאמנים במיגו שהיו טוענים לא היו דברים מעולם. ואם כן לשון הברייתא, אין אנו יודעים חשבונות שחישב אבינו עמך, זה נאמר בלשון תמיה, וכי אין אנו יודעים חשבונות אבינו, הרי ודאי אנחנו יודעים. ועוד שנינו ברייתא אחרת בעניין הזה, תניא אידך, שנינו בברייתא אחרת, הגוזל ומאכיל את בניו פטורים הבנים אלה שלם, ואם לא יחילם אביהם אלא הניח לפניהם והם החלום לאחר מותו, בין אם הם גדולים בין אם הם קטנים הבנים, הרי הם חייבים לשלם. הקשה הגמרא, קטנים ממחייבה, וכי קטנים ניתן לחייבם, לא יהיה אלא דאזיק הזוקי, הרי אפילו אם יזיקו בידיים בכוונה פטורים הם ואינם בני תשלומים. כמו ששנינו במשנה לאל בדף פז עמוד א', חירש שוטה וקטן פגיעתן רעה, החובל בהם חיה והם שחבלו באחרים פטורים. תרצת הגמרא, אמר רב פאפא אחי כאמר, כך מתפרשת הברייתא, הניח לפניהם בעדיין לא החלום, בין גדולים בין קטנים חייבים להשיב הגזל על הבעלים. מביאה הגמרא נידון הדומה לסוגייתנו בחיוב יורשים על חפץ ששאל אביהם ומת. בעיקר הסוגיה מופיעה במסכת תובות בדף למד עמוד ב'. אמר רב, הניח להם אביהם פרה שאולה, וידעו שהיא שאולה לאביהם, משתמשים בה כל ימי שאלתה. לפי שירשו מאביהם את זכות ההשתמשות שהייתה לו בפרה, ומכל מקום ימתה הפרה בעודה אצלם, אין חייבים באונסיה כשר כל שואל שחייב באונסין, לפי שלא הם שאלוה ולא קיבלו על עצמם חיובי אונסין, ואף משום ירושה לא שייך לרשת את החיובים הללו. אמנם אם לא ידעו כלל שהיא שאולה, אלא כסבורים של אביהם היא הפרה, ועכשיו שמת של האמי, ותבחוה והחלואה, אין זה חשוב כפשייה ואף לא כגניבה ועבידה אלא כאונס הוא. וגם, אין לחייבה מדין מזיק כיוון שאונס גמור הוא, שלא היה להם לדעת שאינו של אביהם ושאול היה בידו. ואין חיוב מזיק באונס גמור. ומכל מקום, כיוון שנהנו מהבשר, משלמים דמי בשר בזול, שני שליש ממחיר הבשר שאכלו, אבל אין חייבים לשלם את כל דמי הבהמה מפני, שאילו ידעו שהתחייבו לשלם כך לא היו אוכלים מהבשר כלל. אבל על דעת לשלם דמי בשר בזול, הם כן היו אוכלים, ואם כן, זה מה שהם נהנו, ולכן הם צריכים לשלם את זה. מסיים רבא, ואם הניח להם אביהם אחריות נכסים, דהיינו קרקעות, חייבים לשלם. מביאה הגמרא שתי שיטות, האם סיום דברי רבא, הניח להם אביהם אחריות נכסים, חייבים לשלם, נסוב על הרישא, או על הסיפא. איכא דמתני להרישא, יש ששנו זאת על הרישא לגבי חיוב אונסין, שכשנאנסה הפרה יכולים הבעלים לגבות דמיה מנכסי האב, המשועבדים, שמשעה ששאל הפרה נשתעבדו נכסיו לכל אונס שירה לפרה. והיא קדמת מילה הסיפה, ויש ששנו זאת על הסיפה, ושלא ידעו שהיא שאולה והחלוע, שיכולים הבעלים לגבות מנכסים שהוריש להם אב את כל דמי הפרה, ולא רק דמי בשר בזול, משום שאב פשע במה שלא הודיע להם שאינה שלו, אלא רק שאולה היא אצלו. מבארת הגמרא, מן דמת מילה הרישה, מי ששנה דין זה על הרישה לגבי נאנסה שגובים הבעלים מנכסי האב, כל שכן הסיפה. ודאי שגם בסיפה שהחלוע הבנים, יגבו את כל דמי הפרה מהנכסים, לפי שברשע צריך לומר שנכסי אב נשתעבדו כבר מתחילת השאלה, לגבות מהם, באם לא תחזור הפרה בעין, ולא רק בשעת האונס, שהרי נאנסה ברשות היורשים. ופליג ידי רב פאפה, ולפי זה, רב החולק על דעת רב פאפה, המובט לאלן שסובר, שאין נכסי השואל משתעבדים כל זמן שהחפץ קיים, אלא רק בשעת הפשיעה או האונס. אבל מן דמתני להסיפה, מי ששנה דין זה על הסיפה בהחלואה, ייתכן שדווקא בזה גובים הכל מה נכסים לפי שנשתעבדו נכסיו עוד בחייו, בשעה שפשע ולא הודיע להם. אבל הרישא לא נאמר הדין הזה שיגבו מה נכסים, כיוון שלא נשתעבד משעת תחילת השאלה, אלא רק משעת האונס, והרי נאנסה רק לאחר מותו, והיינו דרב פאפה, ולפי זה מודה רב לרב פאפה, שסובר שאין השואל משתעבד אלא בשעת האונס. ומפרש את הגמרא, איכן מצינו שכך היא דעתו של רב פאפה, דאמר רב פאפה, והדברים מופיעים במסכת כתובות בדף למד עמוד ב', אדם שהייתה פרה גנובה אצלו מערב שבת ותבחה ושחטה בשבת, הרי הוא חייב לשלם תשלומי 4 ו-5 כדין הגונב וטובח, מפני שכבר היה חייב בגניבה בתשלומי הקרן משעה שגנב בערב שבת, עוד קודם שיבוא לידי חיוב סקילה על שעבר איסור שבת בשחיטה. ומטעם זה שהתחייב בקרן עוד לפני שבת, אין כאן משום קם לבדרה במיני. כלומר, אין אדם מתחייב חיוב ממון על מעשה שמתחייב עליו גם חיוב מיטה, אלא מפעילים נגדו את העונש הגדול, חיוב מיטה. ואף שבתשלומי 4 ו-5 הוא מתחייב רק בשבת בשעת הטביחה, מכל מקום אינו נפטר מהם, מחמת עונש המיטה, כיוון שתשלומי 4 ו-5 כנסו, ומיטה פותרת מתשלומי ממון ולא מכנס. כי כנס זה חידוש שחידשה התורה, ואף על פי שחייב מיטה, חייב גם בכנס. אבל צריך לציין שכל זה רק לדעת רבי מאיר שסובר כך שם, אבל ההלכה גם כנס אין מחייבים אותו, כשמתחייב עונש חמור יותר על אותו מעשה. אבל אם הייתה הפרה שאולה לו מערב שבת ותבחה בשבת, פטור מתשלומי קרן על גזילתו, לפי שאיסור שבת ואיסור גניבה, איסור גזילה, באים כאחד בבת אחת בשעת התביחה. לכך אינו מתחייב אלא בעונש החמור יותר, עונש המיטה, ולא בחיוב ממון הקל. ובזה לא שייך לחייבו ארבעה וחמישה, לפי שאינו גנב אלא גזלן. שערי לא גנבה מבית הבעלים. ואף שיש חיוב כפל בשומרים, זה דווקא בשומר חינם הטוען טענת גנב שנפטר בטענה הזו, אבל שואל שחייב גם בגניבה ואונסין, לא שייך בו לעולם חיוב כפל וארבעה וחמישה. ומדין זה למדים אנו שדעת רב פאפאי ששואל אינו מתחייב מתחילת השאלה, אלא רק בשעת הפשיעה והאונס. כי אילו היה חיובו משעת השאלה, מדוע פטרו את השואל ששחט בשבת, והרי אין מעשה השחיטה שמחייבו מיטה מחייבו בתשלומי הפרה, אלא כבר משעת השאלה נתחייב בזה. קל מוכח שדעת רב פאפא ששואל אינו מתחייב משעת השאלה, אלא רק בשעת הפשיעה והאונס. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדף קוף י' א' במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות ישמשו לנו לשינון סיכום בחזרה, או דות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין כשנתן את האשם למשמרת יו יריב ואת הכסף למשמרת ידעיה? וכל זה היה בזמן משמרת יו יריב. שאלה שנייה, מניין נלמד שמביא האשם קודם לכסף לא יצא? שאלה שלישית, אם יקריב את קורבן האשם לפני שהביא את המעילה, האם יצא ומדוע? שאלה רביעית, כשגזל ולא נתיישו הבעלים ובא אחר והאכלה, מי גובה הבעלים? שאלה חמישית, מתבאר בגמרא שלפי רב חיסדא, מה שמבואר במשנה, שאם האב הוריש לבניו ואכלו, פטורים, ומדובר לאחר ייאוש, האם זה דווקא כשאכלו ומדוע? התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה על דף קוף י' א', מתי חייבים היורשים לשלם את גזלת אביהם? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות השלמת בסייעת הדשמי הענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף קוף י' א', במסכת בבא קמא, אבל אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. יהיה תלמודנו במשנה היומית כמו כל תלמוד תורתנו, לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, והם אסרו נפשם על קידוש השם. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. אתמול התחלנו את מסכת נדרים, והיום אנו במסכת נדרים פרק א' משנה ב'. חוזרת המשנה כעת לדין כינויי נדרים ומפרטת ביטויים שונים הנחשבים כינויים. אומרת המשנה, אומר לחברו, כיכר זו עליך כקונם או כקונח או כקונס, הרי אלו כינויים לקורבן ונדרו חל, כאילו אמר כיכר זו עליך כקורבן. ואם אמר כיכר זו עליך חרק, חרך, חרף, הרי אלו כינויים לחרם, ונדרו חל, כאילו אמר כיכר זו עליך חרם. האומר, הרי אני נזיק או נזיח או פזיח, הרי אלו כינויים לנזירות ונזירותו חלה. ואם אמר שבותה שלא אוכל כיכר זו, או שקוקה, או שנדר בלשון מותה, שזה כינוי לשבועה בארמית, הרי אלו כינויים לשבועה ושבועתו חלה. מסכת נדרים פרק א' משנה ג', מפרטת המשנה אופנים נוספים של הדפסה בקורבן. אומרת המשנה, אומר לחברו, לא חולין לא אוכל לך, כלומר לא חולין יהיה מאכלך עליי, ולפיכך לא אוכל משלך, או שאמר לא כשר לא אוכל לך, וכן לא דחי, לא מותר לא אוכל לך, או לא טהור לא אוכל לך, וכן האומר מאכלך עליי טמא, או נותר ופיגול, בכל הלשונות הללו אסור הנודר לאכול משל חברו, לפי שבכולם כוונתו לאסור עליו את המאכל כקורבן. ממשיכה המשנה בסוג נוסף של לשונות, האומר כאימרה לא אוכל לך, שמשמעו כסה של קורבן, כדירים, שמשמעו כלשכת העיצים ולשכת התלעים שבבית המקדש, כעיצים שמשמעו כשני גזרי העיצים שנותנים על המזבח, כאישים שמשמעו כקורבנות שעל האש, כמזבח שמשמעו כקורבנות הקריבים על המזבח, כהיכל שמשמעו כקורבנות הקריבים בהיכל, כירושלים שמשמעו כקורבנות הקריבים בירושלים, או שנדר באחד מכל משמשי המזבח, באחד מהכלים המשמשים לצורך עבודת הקורבנות, כגון מזלגות, מזרקות ומחתות, אף על פי שלא הזכיר את המילה קורבן, הרי זה כאילו נדר והתפיס בקורבן ובשאר דברים האסורים משום נדר, ונדרו חל. רבי יהודה אומר, האומר ירושלים לא אוכל לך, לא אמר כלום, מפני שלא אמר כירושלים. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי י"ב באדר ראשון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית תלמוד תורתנו בדף קי"א. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בבריות גופה ובנאור המעליה בכל מיני דמיתה, מחר, יום חמישי, י"ג באדר א' תשפ"ד, ונלמד את דף קי"ב במסכת בבא קמא, ובסיום השיעור נתייצב מרחק שבוע ימים, ושבעה דפים מסיום מסכת בבא קמא על קי"ט דפיה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיתה, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.